אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. האורחת הבאה שלנו היא דוקטור דנה ברנט, מנכ"לית מוניטור אקדמיה ישראלית, עמותה שבוחנת את האקדמיה לגבי ניצול לרעה של הפודיום האקדמיים, בדגש על מדעי החברה והרוח. היא גם חוקרת פעילות נגד ישראל, קריאות לחרם ואנטישמיות. שלום דוקטור דנה ברנט, ותודה שאת מצטרפת אלינו היום.
היי. תודה רבה.
מדי פעם אנחנו מבקשים מהמאזינים שלנו ליצור איתנו קשר ולספר לנו קצת על מיזמים מעניינים, ואת הגעת אלינו דרך עמוד הפייסבוק של התוכנית העברית של SBS. את עוקבת אחר התוכנית שלנו וגם חברה בקבוצה שלנו, נכון?
נכון, כן, אני פשוט חברה בקבוצת הפייסבוק שלכם, וככה מכירה כל מיני אנשים מאוסטרליה, ופשוט עניין אותי, אז לכן פניתי לכם והצעתי ש... אספר על העבודה שלי.
אז את מתגוררת בישראל, אבל אמרת שיש לך חברים באוסטרליה. האם ביקרת פה כבר בעבר?
לא, הכי קרוב שהגעתי זה היה ניו זילנד.
אוקיי, בשכונה, לא רחוק.
כן, יש לי משפחה בניו זילנד, אז פשוט הגעתי אליהם.
אוקיי, יפה, פעם הבאה באוסטרליה. טוב, אז דנה, יש לך סיפור מעניין לשתף אותנו, בואי בבקשה תספרי לנו.
כן, זה התחיל משנת 2003 או 2004, שזה בדיוק 20 שנה, שככה לגמרי במקרה, משיחה עם בן אדם, ממש ככה, שמעתי, נודע לי שיש אנשי אקדמיה ישראלים שעובדים באוניברסיטאות הישראליות, שפועלים נגד ישראל. ככה שמעתי את זה מאיש אקדמיה, שסיפר לי את זה, ממש באופן, ממש בשיחה. והיות ואני הייתי פרויקטורית, זאת אומרת פרילנסרית כזה שעושה כל מיני עבודות, למשל, היות ולמדתי קולנוע וטלוויזיה באנגליה, לפני כן, ועשיתי בזה תואר ראשון, אז הייתי בעיקר מצלמת, בהתחלה התחלתי כצלמת סטיל, אחר כך עברתי למצלמות טלוויזיה, והייתי עושה כל מיני כתבות, וככה, וגם תרגמתי מעברית, מאנגלית לעברית, וככה פגשתי אותו פרופסור שסיפר לי, אנשי אקדמיה ישראלים שפועלים נגד ישראל.
אוקיי, אז אני רק רוצה להבין, את בעצם היית כל החיים שלך צלמת, את עשית כתבות לטלוויזיה, היית ממש בתחום המדיה, נכון?
כן, עשיתי כתבות לכל מיני תוכניות טלוויזיוניות.
כן, זאת אומרת שבעצם עד שנת 2000 עסקת בתחום המדיה.
כן, כן. למעשה, אם אתה אומר את המילה 2000, אז ישר מכניס אותי לזה שהייתה אינתיפאדה השנייה. וזה גרם לי איזשהו בעצם לחשוב יותר לעומק. כי עד שנת 2000 חייתי באנגליה, וחשבתי שכמו כל האנגלים, שישראל לא מאפשרת לפלסטינים להקים מדינה. והנה, בשנת 2000 כבר היינו על סף חתימת הסכם שלום עם הפלסטינים. אני הייתי מאושרת, ופתאום זה לא קרה. פתאום התפרצה האינתיפאדה השנייה, והפלסטינים סרבו לחתום על הסכם, בדיעבד גם מסתבר שהם לא התקבלו לחתום על הסכם, אבל בכל אופן, באותם שנים אני פשוט הייתי מזועזעת. כי באמת חשבתי שישראל לא נותנת להם מדינה כמו שמגיע להם. וזה עשה לי איזשהו שבר בהבנה, כי פתאום הבנתי שמשהו בתפיסה שלי היה שגוי.
לפי דברך אני מבין שבעבר את האמנת בהסכמי אוסלו, ויותר מאוחר בטח גם תמכת במפגשים של אהוד ברק ויאסר ערפאת, משהו קרה, נכון?
אז זהו, באמת האינתיפאדה השנייה בעצם גרמה לי להבין שמשהו בתפיסה שלי שגוי. ואז התחלתי באמת לנסות לחקור, ויצא שתרגמתי פרופסור שנקרא דניאל פייט, שהוא אמריקאית, ותרגמתי אותו מאנגלית לעברית, והוא ככה בעצם גרם לי להבין שזה לא היה באמת אשמת ישראל שהפלסטינים לא הקימו מדינה. וככה באותה שיחה שסיפרתי קודם על אותו אדם שסיפר לי, אנשי אקדמיה ישראלים שפועלים נגד ישראל, בעצם למדתי ממנו שלאותו דניאל פייט יש ארגון שנקרא קמפוס ווש, שכותב על גם אנשי אקדמיה ישראלים ואמריקאים שפועלים נגד ישראל ואמריקה. שם זה כארגון ממש גדול. בקיצור, מהשיחה עם אותו אדם, ממש ככה, רציתי לשמוע קצת יותר, כי אני מחפשת פרויקטים, וככה דיברנו, שוחחנו טלפונית כנראה, ואז הוא בעצם סיפר לי שיש קבוצה די נרחבת של אנשי אקדמיה ישראלים, שפועלים נגד ישראל. זאת אומרת שהם מוציאים כל מיני עצומות נגד ישראל, שממש הולכים ומדברים נגד ישראל.
למי שלא אקדמי, קשה להבין מה קורה באקדמיה בעשורים האחרונים, בייחוד במדעי הרוח, לימודי מגדר, פוסט-קוליאניזם, פוסט-מודרניזם, פוסט-ציונות ועוד ועוד. תוכלי להסביר על קצה המזלג מאיפה הגיעו כל הפוסטים האלה?
בדיוק. למעשה אפשר להגיד שהתחיל משנות ה-70, השנים המאוחרות, עם מה שנקרא פוסט-מודרניזם. הפוסט-מודרניזם הייתה תפיסה שתפסה מאוד חזק באומנות, בפילוסופיה, בספרות. ז'אן פול סארטר, כל מיני אנשים כאלה שעסקו בנושא של פוסט-מודרניזם, בעצם התחילו להתוות איזה מין גישה חדשה, שבעצם מי שהכי אפשר להגיד חזק בה, זה מישל פוקו. זאת אומרת, שכל אדם שנניח כותב איזשהו מחקר אקדמי, אם הוא מזכיר את מישל פוקו, אז אתה מבין שהוא שייך לזרם המסוים הזה, שאני מגדירה אותו כזרם הנאו-מרקסיסטי ביקורתי. ביקורתי, הכוונה תיאוריה ביקורתית, זה תחום במדעי החברה והרוח, שחולש על כל מיני תחומים. באמת, בסופו של דבר אפשר להגיד שכיום הוא ממש הגיע לכל תחומי מדעי החברה והרוח, ואפילו כתבתי על זה דוקטורט, ובדוקטורט שלי אני ממש עובר תחום תחום, ואני מראה איך התפיסה הזאת הצליחה להשתלט על האוניברסיטאות במדעי החברה והרוח.
משום מה נדמה לי שגם המרצים וגם הסטודנטים במדעי הרוח ברוב האוניברסיטאות בעולם עסוקים כל הזמן בישראל. מה הם בעצם רוצים איתנו כל הזמן?
נכון, זה באמת התחיל שוב משנות ה-70, במקביל אותו, אותו תהליך של הפוסט-מודרניזם קרה עוד משהו, וזה אדוארד סעיד, הסופר הפלסטיני הנודע, הוא בעצם נכנס גם כן לזרם הזה, והתחיל להפיץ כל מיני תיאוריות אנטי-ישראליות, בתור פלסטיני. ואז, וגם התחיל לקשר את ישראל עם הקולוניאליזם, שכאילו ישראל היא מדינה קולוניאליסטית. וככה נוצרו כל התפיסות הפוסט-ציוניות שהחלו בארץ. מי שהתחיל באמת לקדם את התפיסות הפוסט-ציוניות היה התנועה הקטנטונת הזאת שנקראת מצפן. מצפן את התנועה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שהתחילה לפעול, ופשוט חבר'ה צעירים שאחר כך הגיעו לתוך האקדמיה, והם התחילו ללמד באקדמיה, זאת אומרת, הם היו סטודנטים, ושם היו בפעילות פוליטית, והם התחילו לחפש חברים ערבים, הרי כל התנועה הזאת הייתה נועדה לחבר בין ישראלי, בין יהודים לערבים, בקמפוסים.
תוכלי בבקשה להרחיב על החבורה הזאת של האקדמיים, שנקראת מצפן, חבורה שהשפיעה הרבה על ארגונים אנטי-ציוניים?
נכון, עכשיו מה שמצחיק, במצפן לא היית שומע עליה, ולא היית יודע עליה בחיים, אלמלא קרה דבר אחד. היה איזה יהלומן, יהודי ישראלי, בשם ארנפלד, שהוא מימן אותם. הוא יושב שם על יד בורסת היהלומים ברמת גן, ורק אליהם יודע איך קרה שהוא התחבר אליהם, והוא מימן אותם. והוא נתן להם כסף, ובזכות הכסף הזה הם הצליחו להוציא פליירים, לעשות פעילויות. זאת אומרת, אם הם היו סתם איזה חבורה שיושבת בסלון מפספסת זה עם זה, לא היית בחיים שומע עליהם ולא היינו מדברים עליהם היום, בטח לא 40-50 שנה אחר כך. אבל בגלל שהיה להם כסף, היה להם כסף לחבורה הזאת, למרות שהם היו קומוניסטים, וזה שם מאוד מצחיק, שהם בכלל היו קומוניסטים, אבל היה להם כסף, ועם הכסף הזה נכנסו כל מיני פעילויות, להדפיס פליירים, הם עשו סרט קולנוע, זה שזה משהו, במיוחד בישראל של פעם, שזה היה מדובר על כסף גדול בשביל לעשות סרט קולנוע, והם עשו סרט קולנוע, אני, אחמד, קראו לסרט הזה. ובעצם דיבר, דיברתי על כמה שהערבים הישראלים בעצם עניים, ושהם עובדים כפועלי בניין, וכזה, והאכזריות של הישראלים כלפיהם, וכולי. זאת אומרת, התיאוריה, בעיקרון התיאוריה בעצם רוצה לחבר בין הערבים לישראלים, לקדם את הערבים ליהודים, ולעשות ליצור קבוצה של שלום. הבעיה כאן הייתה שכדי להגיע לזה הם היו צריכים, וזה מה שהם עשו, השמיצו את ישראל. זאת אומרת, לא סתם היה שיחות שלום, ששני אנשים נניח יושבים ומדברים, ומנסים למצוא את המכנה משותף, לא. המטרה הייתה להכפיש את ישראל, ולהוקיע את ישראל, ולהאשים את ישראל, בכל מה שקורה לפלסטינים, ולצערנו רב, זה הלך והתגבר. עכשיו, במקביל, יש תהליך נוסף שקרה באוניברסיטאות בעולם, ושמדינות ערב התחילו לשים המון 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 כסף, להשקיע המון המון כסף במדינות העולם. באוניברסיטאות, וכגון הרווארד, עכשיו זה יוצא לאור, בכמה שנים האחרונות זה ככה פה ושם דיברו על זה, אבל קטר למשל, מדינת קטר, קטר משלמת הון תועפות על, 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 על האוניברסיטאות האמריקאיות, במיוחד ה-Ivy League, כמו שנקרא, ולא רק, ממש כל האוניברסיטאות, וכך שנוצר מצב שזה במקביל, ביחד עם הפוסט-מודרניזם שדיברתי עליו קודם, ביחד עם הכסף הערבי, הכסף ערבי אדיר, זאת אומרת, כמויות עצומות. בזמנו זה גם הייתה סעודיה, עכשיו אני לא יודעת מה קורה בשנים האחרונות עם סעודיה, אבל בזמנו הייתה סעודיה, וגם בזמנו סעודיה הפיצה תיאוריות אנטי-ישראליות דרך האנשים שלה, שאותם היא קדמה. הרי מה הם עשו? הם לא רק שהם שמו כסף, הם גם אפשרו לאנשים לבוא לעבוד, זאת אומרת, הם קידמו את האנשים שלהם, ודחקו את האנשים שלא מצאו חן ביניהם, וזה מה שקרה, קורה גם עד היום, זאת אומרת, זה מה שקטר עושה, ועוד מדינות המפרט, זאת אומרת, גם אם עכשיו, זה כבר קורה פחות, עדיין ההשפעות של זה, והכסף שהם הפקיעו עדיין קיים באוניברסיטאות האלה.
ואני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו משוחחים עם דוקטור דנה ברנט. דנה, את המנכ"לית של עמותת מוניטור, אקדמיה ישראלית, עמותה שבוחנת את האקדמיה לגבי ניצול לרעה של הפודיום האקדמי. דנה, למעשה את אומרת שהרבה מאוד אקדמאים ישראלים ויהודים תומכים בחרם על ישראל, ופועלים בכל העולם בכדי להשמיץ את ישראל, את צהל, את הרעיון הציוני ועוד. נתעלם לרגע מהמניעים שלהם, אבל מה הנזק שהם גורמים לישראל ולעם היהודי בכלל?
אתה רואה, עכשיו, את הנזק הזה עכשיו ממש יוצא לאור. עובדה שהנה, בדיוק הפוסט שאני מפרסמת היום, הרי אני מפרסמת דרך העמותה שלי, אנחנו כותבים כל שבוע איזשהו פוסט שהוא בסגנון אקדמי, אבל הוא כאילו יחסית קצר, והוא יתקע לקריאה, אבל הוא באנגלית. פעם בשבוע, כי זה חייב להיות פעם בשבוע, משום שחייבים לבדוק שהכל מבוסס והכל, אין שום דבר שהוא שגוי. ולמשל, הפוסט שאני מפרסמת היום, עוסק בזה שחבורה של ישראלים, בתוכם אנשי אקדמיה, ובמיוחד פרופסור, סליחה, דוקטור ענת מטר, שהיא פילוסופית מאוניברסיטת תל אביב, כרגע היא אמריתה, אבל היא עדיין כנראה, היא עדיין שורה לאוניברסיטה, והיא עכשיו שלחה, ממש בימים אלה, שולחת מכתב לבית הדין בהאג, בית הדין הבינלאומי בהאג לפשעים, והיא תומכת בדרום אפריקה בדרישה שלה להאשים את ישראל בפשעי מלחמה.
ומה לפי דעתך ניתן לעשות בנדון?
תראה, זה בסביבות 40 שנה הדבר הזה קורה באוניברסיטאות האמריקאיות ובכלל בעולם, אז אנחנו צריכים עכשיו את 40 שנה של לעשות תהליך הפוך, זאת אומרת, ללמד את הציונות בדרך הנכונה, זאת אומרת, הדרך כביכול להעניש במרכאות את התפיסה הנאו-מרקסיסטית ביקורתית, היא בעצם ללמד את ההיסטוריה כפי שהיא הייתה באמת, לא דרך נרטיבים. כביכול הנרטיב הפלסטיני הוא ששולט, הוא גם לא, הנרטיב הפלסטיני הוא בכלל גם לא, אין בו גם היגיון, זאת אומרת, הוא לא פועל מבחינה הגיונית. למשל, התיאוריה הפוסט-ג'נדרית, למשל, שטוענת שה-Queers for Palestine, למשל, אז התנועה Queers for Palestine זה כל כך מגוחך, משום שהפלסטינים רודפים את ה-Queers שלהם, והקווירס הפלסטינים באים לחפש מחסה בישראל. זאת אומרת, יש כאן כל מיני דברים שהם לא הגיוניים, שהם לא, שאין בהם שום קשר למציאות שהתפיסה הנאו-מרקסיסטית הביקורתית בעצם מובילה. אז למעשה צריך, התיקון חייב להיות דרך האוניברסיטאות ודרך החינוך, ולתת את ההיסטוריה כפי שהייתה באמת.
אוקיי, דוקטור דנה ברנט, מנכ"לית עמותת מוניטור אקדמיה ישראלית, עמותה שבוחנת את האקדמיה לגבי ניצול לרעה של הפודיום האקדמי. תודה רבה על השיחה, דנה.
תודה רבה לכם.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.